עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי אורחים ומפיקים אירה פרץ וליאור שעד בשפיצר, על הדיגיטל אליעזר בן יהודה, על הלייב אחיה כהן, על הלייב אליעזר בן יהודה, על הדיגיטל אחיה כהן, על השידור אחראים ב-103 FM סתיו קורנס וב-104.5 FM איטל נברו, ומספרי הטלפון שלנו כרגיל למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, וניתן לשלוח שאלות קטנות קצרות ובקצרה ל-054-70-103-70. ואולי לפני שנתחיל אני רוצה להודיע הודעה ולספר לכם על מחקר. קודם כל ההודעה, הודעה מטעם האגודה למלחמה בסרטן, ויש קריאה לנשים בריאות ממוצא אשכנזי לנצל את זכותן ולבצע בחינם במסגרת קופת חולים בדיקה לנשאות גנטית. כי אנחנו יודעים ששליש מהאנשים בארץ שחלו בסרטן השחלה, יש להם איזושהי מוטציה בגנים, מוטציה גנטית. יש לה מוטציה שנקראת BRCA1, ואחרת שנקראת BRCA2. הם שינויים בגנים שנותנים נטייה לסרטן השחלה, וגם לסרטן הרחם והשד. אבל סרטן הרחם והשד הם פחות בעייתיים, כי יש סימנים. אם לאישה יש גוש בשד, היא יכולה להרגיש אותו. אם לאישה יש דימום נרתיקי, היא יכולה להרגיש אותו. אבל לפעמים, אם יש סרטן בשחלות, הן יכולות הסרטן יכול להתפתח ללא שום סיבה. כמובן שיש גורמי סיכון נוספים לסרטן השחלה, כמו השמנת יתר, כמו גם עישון, ועוד דברים נוספים. אבל אחד מהדברים החשובים ביותר, זה הנטייה הגנטית. ולמה אמרתי מוצא אשכנזי? כי הגן הזה נפוץ בין נשים לבנות אשכנזיות, אני אומר לבנות אשכנזיות, כי הוא גם נפוץ בניו יורק, בברוקלין, איפה שיש הרבה נשים אשכנזיות יהודיות לבנות. אז נשים כאלה, כדאי לקחת, הבדיקה בעבר הייתה כרוכה בתשלום, אני ממליץ לכל הנשים לעשות את הבדיקה הזאת של BRCA1 ו-BRCA2, ואמן שנהיה בריאים. ואולי אני רוצה לספר לכם על מחקר, מחקר שמצא קשר בין דיאטה דלת שומן ובין הסיכון לחלות בסרטן ריאות. עכשיו, זה למעשה מחקר חדש שנעשה בסין, וחוקרים השתמשו בנתונים סטטיסטיים כמובן, שנאספו על ידי המכון הבריאות האמריקאי. כלומר, המחקר הוא נעשה בסין, אבל הנתונים הם מאמריקה. ובמשך 9 שנים, כמעט 9 שנים, על כמעט 100,000 משתתפים בני 55 ומעלה, הגיל הממוצע היה 65, ונמצא כי הקבוצה של האנשים שאכלו או שהשתמשו בתזונה דלת שומן, הסיכון לחלות בסרטן הריאה היה נמוך ב-24%. לעומת הקבוצה שצרכה תזונה עשירה ביותר בשומן, וזה בלט יותר בקרב מעשנים. כמובן שעישון הוא גורם ידוע לסרטן הריאה, אבל זה בלט יותר בקרב מעשנים, אבל שומן רווי, אנחנו יודעים, שומן רווי בעיקר בקרב אנשים בגיל העמידה, הוא קשור לסיכוי יותר גדול ב-25% ללקות בסרטן ריאות, ובעיקר סוג של סרטן ריאות של תאים גדולים, או לא קטנים זה נקרא, והמחקר הזה פורסם ב-Journal of Nutrition, Health and Aging, באפריל 24. אלה הם הדברים שאני רוצה לספר לכם עליהם, ועכשיו אנחנו נתחיל, ומי איתנו על הקו. שלום. שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
מי גרוניך יעקב.
כן, יעקב.
אני בן 92.
כן, עד 125, כן.
והבעיה שלי היא כזאת, יש לי כאבים חזקים בין הברך לקרסול. עד כן. כדי כך, שלפעמים אני מרגיש שהרגל נעלמת לי, ואני לא יכול לעמוד.
כלומר, אתה מרגיש שכאילו הרגל שלך קפואה או משותקת? בוא תתאר לי יותר מה אתה
מרגיש. אני מרגיש כאילו לא, אני מנסה לדרוג וכאילו שאין לי. זה אמנם חוזר כבר זמן, אבל בשנים האחרונות כשהתבגרתי, זה נעשה יותר ויותר. אני רוצה להגיד לך איזה טיפול אני עברתי על
זה. רק רגע, תגיד לי רק כמה שנים אתה סובל מהתופעה הזאת?
אני סובל מזה כבר 15 שנה ויותר.
15 שנה.
אבל לפני 15 שנה, אני עבדתי זריקות, אמרו לי שזה מקרין מ-L4L, מעמוד השדרה L4L5.
נכון, זה אזור שמקרין באמת לאזור.
בעמוד השדרה, לזה 4-5 פעמים, וזה לא עוזר. רצו לעשות לי בזמנו שריפה, אבל הייתי צעיר והרגשתי יותר טוב. היום, אני כמעט ולא יכול לעמוד ולא ללכת. אמנם אני מתהלך עם הליכון, אבל זה מאוד קשה לי. שאלתי היא, האם אחרי 15 שנה הרפואה התחדשה ויש איזשהו טיפול כיום שלא בדרך שאני עברתי?
תשמע, אני מניח שמה שעשו לך אז, גם הצריבה, שזה רדיו פריקוונסי, גלי רדיו, וגם הזריקות, הם לא נעשו בגלל החולשה של הרגל, או ההירדמות של הרגל. הם נעשו בגלל כאבים שהיו לך ברגל. כלומר, הסיבה הייתה אחרת. עכשיו אתה מתאר כאב, אתה מתאר חולשה של הרגל, או רגל כאילו שהרגל מתה, כאילו שהרגל לא קיימת.
בדיוק, נעלמת.
כן, נעלמת. וזה מחייב, לדעתי, ברור אחר, לחשוב על מה יש. אולי אפילו איזשהו נזק לעצב, מעמוד השדרה שאפשר לשחרר אותו בפעולה קטנה. אולי, אתה ככה אני שומע עליך, אם היית לפי קולך, אתה נשמע אדם צעיר. אתה אומר לי שאתה בן 92.
זה רק הכל, כן. זה מתה.
זה רק הכל מטעה, טוב, כל מטעה ומוח צלול זה כבר חשוב. השאלה שלי היא, האם מבחינת מחלות רקע, יש לך הרבה מחלות רקע אחרות שמסכנות, כמו מחלות לב או סכרת?
לא, אני בדרך כלל אדם בריא,
כן.
אין לי סכרת ואין לי לחץ דם מאוזן, חוץ כן. זה הכל בסדר.
אז יכול מאוד להיות שכדאי לעבור ברור חדש, לעשות גם בדיקת עצבים ברגליים, לראות את העצבים ברגליים, אם הם פעילים, איך שהם פועלים, מה שנקרא EMG, וגם לעשות בדיקה שהיא צילום רנטגן או MRI של עמוד השדרה, ואז לפי הדברים האלה אפשר לקדם את ההבחנה, כי אם יש לחץ על עצב, ניתן לשחרר אותו, או אם רואים שיש דלקת נגיד בעצב או עצב, ואפילו יכול להיות תיאורטית, אני אומר תיאורטית, שיש איזה לחץ באגן, או לחץ בברך שלוחץ על העצב שעובר לכיוון הרגל. האם זה קשור לישיבה ממושכת או לעמידה ממושכת?
לא. עכשיו אני יושב משני על כיסא גלגלים, אבל רק בשנה האחרונה, בדרך כלל הלכתי והכל היה בסדר. עכשיו אני חייב לציין שההרגשה הזאת שאני מרגיש כיום, זה היה גם אז לפני 15 שנה. כלומר, גם אז הרגשתי לא פעם, אם הייתי שוכח את עצמי, אם הולך, ופתאום יכולתי ליפול. וזה קרה אז, וזה לדעתי, המצב הרפואי הוא בדיוק אותו דבר כמו שהיה אז.
תשמע, אין לי תשובה חכמה לענות לך, אני חושב שכדאי וצריך להיבדק על ידי נוירולוג, או על ידי אורתופד טוב, כי הדבר יכול להיות או בתחום האורתופדי או בתחום הנוירולוגי. אני הייתי מציע קודם שתיבדק על ידי נוירולוג, שהוא יבדוק את הרפלקסים, שיראה אם יש או אין דלדול שרירים, שישלח אותך לבדיקה שנקראת EMG, שזאת בדיקת הולכת העצבים, שאפשר יהיה לראות את העצבים, ולפי זה אפשר יהיה לראות אם אפשר לעזור לך או לא. אין ספק שהרפואה התקדמה בצעדי ענק ב-15 השנים האחרונות, ואם אתה אדם בריא, ואם כפי שאני שומע אתה צלול לחלוטין, ואם אתה הבעיה היחידה שלך היא הליכה, אז בוודאי שכדאי לעשות את זה, כדי שאיכות החיים שלך תהיה יותר טובה. נוירולוג זה הכתובת הראשונה. נוירולוג זו הכתובת הראשונה. בסדר יעקב? ואני מאחל לך הרבה בריאות ואריכות ימים.
ואני אלף תודות לך.
כל טוב יעקב, כל טוב, שמחתי לדבר איתך. כן, כן, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום?
הלו?
כן, שלום, אני איתך.
שלום לך, אני מאוד אוהב את התוכנית שלך, יישר כוח.
תודה רבה, תודה. עם מי אני מדבר?
אני שוקי, אני בן 68 וחצי.
כן, שוקי.
יש לי שומנים בדם, להגיד לך את הערכים או ש...
לא, שומנים בדם זה, כן, מספיק לי שיש לך יתר שומנים בדם, כן.
אוקיי, והלכתי לרופאת ליפידים.
כן.
והיא אומרת שהגיל שלי, 68 וחצי, זה נחשב גורם סיכון למחלות כלי דם ולהתקפים.
כן.
כבד שומני יש לי ברמה קלה.
כן.
והיא אומרת שזה גם גורם סיכון. ודום נשימה יש לי גם ברמה קלה מאוד מאוד. הלכתי לאף אוזן גרון, הוא אמר לי, אני לא צריך פיפה, אני צריך רק תרסיס ל... שיש. אבא שלי היה לו סרטן במי הגס ובבשת, והוא נרפא לפני 10 שנים, הוא בן 90 והוא בסדר.
אז כדאי לעשות כמובן קולונוסקופיה.
כן, אני עושה קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה והכל תקין, לא נמצא אף פעם פוליפיס לי בבדיקות.
כן, כן.
והשאלה שלי, האם זה נכון? שמה שהיא אמרה זה נכון, שהגיל,
הכבד... מה שהיא אמרה שנכון, גיל זה באמת גורם סיכון. גיל הוא גורם סיכון, כן.
והיא עשתה, יש לה מחשבון, היא חישבה את גיל, כבד שומני, ואדום שומן, למרות שזה קל מאוד מאוד, היא חישבה, היא אמרה, הגיעה ל-9%, היא אמרה לי ש-9%, ולכן אני צריך לקחת את עוזת.
כן. תראה, עכשיו בוא תגיד לי כמה השומנים שלך בדם.
תראה, הקולסטרול עכשיו 197, לפני חצי שנה היה 177.
ומעכשיו 197 זה ממש גבולי, סך הקולסטרול. וכמה הקולסטרול הרע? ה-HDL?
הרע...
הוא מעל 130?
לא, 120. היה עכשיו וגם לפני חצי שנה 120.
תראה, האם אתה שואל אותי, יש כאן בית הלל ובית ישי, או איך אומרים?
בית שמאי.
בית שמאי, בטח, אוי ואבוי, מה קרה לי? אני אגיד לך מה קרה, הייתה לי איזושהי תקלה עם המערכת, והראש שלי היה מוסך במשהו אחר. אז כמובן בית הלל ובית שמאי. בית שמאי אומר, בוא נקפיד, נראה קטנה כחמורה, ואם יש קצת שומנים, נטפל בהם ונגן עליו. אכן גיל, מעל גיל 60, זה גיל שיש בו שכיחות יותר גדולה של מחלות כלי דם, מחלות לב וכלי דם, ואנחנו רוצים להוריד את השומנים כמה שניתן. אז זהו.
כן. אז אני הלכתי
לנטרולוג,
ואמרו לי, אתה צריך שהקולסטרול יגיע ל-160, תעבור, תוריד ממוצרי חלב ומוצרי בשר, אז אני שואל, האם אם אני אוריד מוצרי בשר וחלב, זה ישפר לי את השומנים בדם יותר?
תראה, אם אתה אוכל...
אוכל בשר וחלב?
אז תשמע, קודם כל מוצרי חלב, יש מוצרי חלב של, של, של 3% ו-5%, ויש גבינות שמנות של 28%, ויש גבינות צרפתיות של 78%.
לא, לא, אני, אז, אני עד 5%, לא מעבר.
אם אתה אוכל עד 5% מוצרי חלב, אני לא רואה בזה שום בעיה. אני לא רואה בזה שום בעיה עכשיו, אבל מה? נטורופטים, יש נטורופטים גם כן מאסכולות שונות. יש כאלה של נטורופטים שאומרים שמוצרי חלב לא צריכים לאכול אנשים מבוגרים, כי אין שום חיה בוגרת שאוכלת, שיונקת ואוכלת חלב. אבל חלב זה מקור לויטמין D, חלב זה מקור לסידן, חלב זה מקור לחלבון, מוצרי חלב וחלב. כלומר, יש הרבה דברים טובים במוצרי חלב. אז אם מוצרי חלב טובים לך ועוזרים לך, אז אני לא רואה בזה שום בעיה.
גם
בשר,
גם עוף שיש בו אנטיביוטיקה?
אז את עוד פעם, אז אתה עוד פעם, בעוף יש אנטיביוטיקה, ככה, מי אמר ש... זה נכון שכשמגדלים עופות, נותנים להם אנטיביוטיקה. אבל בדרך כלל, הנוהג הוא, עד כמה שאני יודע, לפני שמעבירים תרנגולות לשחיטה, אז מספר ימים לא נותנים להם אנטיביוטיקה, גם לא נותנים אנטיביוטיקה כל הזמן לכל העופות. יש גם עופות שאפשר להיות עופות חופש, יש גם עופות שמגדלים בלי אנטיביוטיקה, אז זה לא, לא זה. יש אנשים שהם יותר טבעוניים או שמעדיפים לא אוכל שמקורו בטבע. אז אני לא יודע מאיזה אסכולה הנטורופטית שלך קיימת, אבל בפירוש בשר, וחלב מכילים חלבון. זה נכון שאפשר לקבל חלבון בכמות יפה גם מעדשים וגם מטופו וגם מדברים נוספים. אבל איפה המקור הכי טוב של חלבון? סליחה, בבשר, במוצרי חלב, בעוף, בדגים. ואפשר גם בקטניות עם אורז לקבל כמות מסוימת, יש גם כמויות קטנות של, של חלבון. אז אני הייתי, אני באופי שלי, גם כרופא שמטפל בחולים שלו, אני נגד קיצוניות. אני נגד קיצוניות בתזונה, אני נגד קיצוניות בדת, אני די נגד קיצוניות בפוליטיקה. היה לנו מורה גדול, בשנת 1100, הרמב״ם. והרמב״ם דיבר על שביל הזהב, על דרך האמצע. לא יותר מדי לפה, ולא יותר מדי לשם. בגוף שלנו, בפיזיולוגיה, יש מושג רפואי שנקרא הומאוסטזיס. הומאוסטזיס זה טווח. טווח שבו אתה יכול לנוע. למשל, מותר שיהיה לך סוכר, אני סתם אומר, דוגמה, בין 60 ל-100. פחות מ-60 אפשר לחיות, אבל זה לא טוב. מעל 100 אפשר לחיות, זה לא, זה פחות טוב. או אם נגיד המוגלובין, כמות החומר שמסיע לנו את החמצן בדם, כן? ההמוגלובין הרצוי הוא בין 12.5, אני נותן תחומים גסים בין, לגברים ונשים ביחד, ל-14.5, כן? עכשיו, יש אנשים שחיים עם 11 או עם 10, זה טוב? זה לא טוב. יש אנשים שיש להם 16 או 17, זה כבר פוליציטמיה, זה כבר יותר מחלה. לכן, לא להיות קיצוני. אז אני חוזר ומחזיר לך את הכדור, לדעתי האישית, כן. הכל במידה. מוצרי חלב הם בריאים וטובים, אבל עוד פעם, לא לחיות רק על מוצרי חלב, וכמובן להיזהר משומן רווי, ובמוצרי חלב יש שומן רווי, ובעלייה של כבש היא כולה שומן רווי, ולכן אם אתה לוקח עוף, אתה יכול להוריד את האור, אם אתה אוכל דג, תוריד את החלק התחתון שלו עם האור, שיש שמכיל את השומן יותר. אז אתה יכול איכשהו לשחק בין הדברים, אבל אם פחות מ-200 חוסך קולסטרול, אתה לא עם קולסטרול גבוה, זה עדיין נחשב בתחום התקין.
אוקיי, אז אם אני אקפיד יותר על תזונה, ואני אחזור להליכות מה שעשיתי בעבר, אז אני יכול לא לקחת את האטוזד, אני לוקח מסטרול, פסיליום, זית, שיה, פשטן,
מצוין, יש לך אומגה 3, יש לך דברים טובים. כן, תראה, אני לא הרופא שלך, אני לא אגיד לך, אני לא יכול לתת לך את האור הירוק, ואני לא יכול גם לקחת את האחריות. אבל אני מציע לך להתייעץ לפני שאתה, להתייעץ עם הרופא שלך. עכשיו, אם אתה לוקח אטוזד, כן, שהוא מוריד קולסטרול, ואתה אומר לי שעכשיו הקולסטרול שלך הוא פחות מ-200, אז סביר, וכמה זמן אתה לוקח אטוזט?
לא, אני לא לוקח, הציעו לי, ואני לא...
אוקיי.
אני לוקח מוסטרול, פסילום, זרצ'יה, פשטן...
מוסטרול אתה לוקח או נוסטרול?
נוסטרול, 900.
אוקיי, אז זה מוריד קולסטרול באופן טבעי, זה מצוין, זה מצוין.
ואני אחזור להליכות, ויותר...
מצוין, מצוין.
אז אני רוצה לא לקחת כרגע אטוזט, אני רוצה לדחות את זה קצת.
תדחה את זה ותישאר במעקב.
כן. אפשר עוד שאלה?
בבקשה, בבקשה שוקי.
אני לוקח סופלמטו להרמונית.
סופלמטו, דקל ננסי.
נכון. אני לוקח. והציעו לי להגדיל את הכמות משתי קפסולות לשלוש קפסולות ביום.
כן.
ומה שקורה שאני שותה קפה או שאני לוקח את ה... דקל הנשיא, אחרי בערך כשעתיים, אני הולך לשירותים לעשות פיפי כל חצי שעה, איזה שלוש פעמים. עכשיו, אם יש לי איזה אירוע או משהו, אז אני יכול לקחת במקום בוקר צהריים ערב, לקחת שתיים בצהריים ואחד בערב?
תשמע, הגוף שלנו הוא לא שעון שוויצרי. קודם כל, קח בחשבון שאלכוהול וקפה הם משתנים. כלומר, הרבה אנשים ששותים קפה, זה משתן אותם. ולכן, אתה יודע, בני דודינו הערביים שמגישים לך כוס קפה, מגישים לידו כוס מים. יש להם את החוכמה הקדומה לדעת שכוס קפה משתן אותך, אז להחזיר לך את הנוזלים לגוף. אבל אתה יכול בשקט, באותו יום שיש לך אירוע, לקחת גם רק שני כדורי סופלמטו. ולא שלושה כדורים. או אתה יכול לקחת כדור אחד בבוקר ושני כדורים לפני השינה. זה לא חייב להיות, עוד פעם, הגוף הוא לא שעון שוויצרי. אתה לוקח כדורים באיזה שעה? ב-8 בבוקר?
לא, אחרי
ארוחת בוקר, ב-10. ואם אתה קם פעם ב-9, אז אתה לוקח ב-9. כן. ואם אתה יושן עד 11 בשבת, אתה לוקח ב-11. זה לא משנה. לא, הדיוק הזה הוא לא כל כך משמעותי.
אתה ממליץ על דקל הנשיא?
תראה, אני ממליץ על דקל הנשיא כל זמן שהוא עוזר. יש תרופה, יש תרופה שנקראת פרמיקסון, שזה דקל הנשיא שהוא דורש מרשם. זה דקל הנשיא שניתן בכמוסות של 160 מיליגרם, לוקחים ממנו פעמיים ביום, והוא דקל ננסי רפואי, כלומר, שעבר את כל הבדיקות הרפואיות, באקסטרקט שהוא אקסטרקט טוב, ודורש מרשם מאורולוג. אז אני מציע לך לקחת שניים כאלה גם כן, אם זה עוזר לך.
של הסופלמטו.
זה סופלמטו, זה דקל לנשיא, כן. שהוא כן. עשוי, שהוא תרופתי, כן. אקסטרקט תרופתי.
פרמיקסון, לא...
פרמיקסון.
לקחת את זה כתרופה, עם מרשם.
עם מרשם במקום הדקל, זה דקל לנשיא, אבל זה יותר מדויק.
יותר מומלט, כאילו?
תשמע, זה, תראה, אני, ברגע שאתה לוקח תרופה שדורשת מרשם ועברה את כל הבדיקות כדי שהיא תירשם כתרופה, אין ספק שהאיכות הפרמקולוגית שלה יותר מדויקת מאיכות של צמחי מרפא או של אקסטרקטים של צמחי מרפא, שההקפדה עליהם מבחינת מדעית היא הרבה יותר קטנה. אני מדבר באופן כללי. עכשיו, גם פרמיקסון יש לך מחירים שונים, גם סופלמטו יש לך סוגים שונים של חברות שונות, במחירים שונים, באיכויות שונות, אז פה קשה לדבר. אם אתה מדבר על תרופה שהיא תרופה, היא חייבת לעמוד בסטנדרטים מאוד 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 מדויקים.
כי אני רציתי
להימנע
מתרופה, כדור, רציתי יותר...
אבל אתה מבין שאם אתה לוקח את זה, אתה לוקח את זה, זה אותו דבר.
זה
אותו דבר, זה אותו דבר יותר מדויק. מה זה משנה אם הסופלמטו הוא באקסטרקט יותר מדויק ויותר טוב? זה לא, אין שם חומרים אחרים, זה לא תרופה אחרת, זה צמחי מרפא שעשו מהם אקסטרקט ואתה מקבל אותם. גם הסופלמטו שאתה מקבל זאת הפקה הלבנה. זה לא צמח קטוש, נכון?
אני לוקח את זה כקפסולה, כן?
הקפסולה יש בתוך האבקה.
כן,
האבקה היא מיצוי, זה לא שלקחו כן. צמח של דקל ננסי וקטשו אותו עם אלי ומחטש והכניסו לתוך כמוסה.
הבנתי. בסדר.
אוקיי.
אז לקחת מספיק שניים של פרמיקסון.
כן, כן.
ושאלה קצרה קצרה, פטריית ריישי. זה
כן. רק... אוק, תשמע, אני רואה את הראש שלך. אתה אוהב תוספי תזונה במקום תרופות. אז קודם כל, אווירון זה מומלץ, אני שואל אותך. אונייה זה מומלץ. אבטיח זה, בדיוק, אתה רוצה לטוס זה מומלץ, אז ככה. יש כמעט 3,000 תוספי תזונה. שמכילים ויטמינים ומינרלים וחומצות אמינו וצמחי מרפא וכל מיני דברים כאלה. אז תגיד לי מה עדיף לקחת. אז תלוי במצב שלך, כן?
אני קראתי על הפטריה, אומרים שזה...
היא פטריה טובה, אז למה לא קודריספס או קודריספט? ולמה לא שיטאקי? ולמה לא מיטאקי? יש המון פטריות, הרפואה היפנית שהביאה את, שעוסקת בפטריות, יש אין סוף פטריות, וטיפול בפטריות הוא טיפול טוב, התוצאות הן טובות, אבל למה את בחרת דווקא את הפטריה הזאת ולא פטריה אחרת?
לא יודע, אמרו לי שזה טוב להצטרף.
אמרו, אישה אחת אמרה.
לשומנים בדם,
לקבק שומנים. טוב, תראה, אם אומרים לך על דבר שהוא טוב לכל דבר, תיזהר ממנו. אני לא מכיר פנצאות, אתה יודע מה זה פנצאה. פנצאה זאת במיתולוגיה היוונית, תרופת קסמים שלוקחים אותה והיא עוזרת לכל המחלות. אז חוץ מאשר נחש הנחושת שהיה בבית המקדש, אני לא מכיר שום דבר אחר שיכול לפתור את כל הבעיות הרפואיות. אפילו לא רופא טוב. אוקיי, שוקי.
תודה רבה לך, תודה.
כל טוב.
תודה מכם.
כל טוב.
תודה.
כן, רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מזכיר לכם את מספרי הטלפון שלנו, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ווואטסאפים קצרצרים, 054-70-103-70, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
שלום פרופסור קרסו היקר.
שלום וברכה.
השם שלי זה ולרי, אני בת 71.
כן, ולרי.
דיברנו בעבר בנושאים אחרים. כרגע אני רוצה בבקשה לדבר איתך. גילו שיש לי, שאני סובלת יש לי בגב בעיה שהם קוראים לזה, פתאום ברחה לי המילה, וואו. L4, L5.
יש לך פריצת דיסק? פריצת דיסק?
לא, בלט, אבל אמרו שיש לי בעיה עצבית.
נו, הבלט, תראי, עמוד השדרה זה כמו שרשרת של חרוזים, שאם את שמה חרוז על חרוז על חרוז על חרוז, מה שנוצר, הפתח של החרוזים שבו משחילים את החוט, הוא תעלה, נכון?
נכון.
עכשיו, בתעלה הזאת עובר מוח השדרה, או חוט השדרה, ובין כל חרוז לחרוז, יש פתחים שמשם יוצאים העצבים. אם יש בלט, הבלט לוחץ על אחד העצבים. כלומר, בלט של דיסק גורם לפגיעה או לנזק עצבי, שיכול לבוא לידי ביטוי בכאב, ויכול לבוא לידי ביטוי בחולשה של שריר או במשהו אחר. עכשיו בואי תמשיכי את השאלה.
אז מה שקורה, היו לי כאבים חזקים וכן הלאה, ואז הגעתי לבית חולים, קיבלתי זריקת הפדורל,
כן.
בגב, ובעלי ואני הלכנו לכיוון הרכב, הגענו לרכב, הלכתי בסדר, ופתאום עזבתי את היד של בעלי, ופתאום, אני לא יודעת להסביר לך, אני פשוט עפתי באוויר, איך שאומרים.
אחד, אני רוצה לדייק. עפת באוויר או התמוטטת?
אני עפתי. אני עזבתי לו את היד, כדי שהוא ייכנס לרכב, ואני עפתי.
מה זאת אומרת עפת? לעוף זה לגובה. להתמוטט זה למטה, זה לקרוס.
למטה, נכון, עפתי ללמטה.
את קרסת, אוקיי.
קרסתי, נקרא זה ככה, אוקיי.
לא, לא, זה משהו אחר, כי זה יכול להיות אחרי אפידורל, כי זה מרדים את העצבים, ואז יש חולשה של הרגל, שבדרך כלל עוברת אחרי תקופה מסוימת. בואי תמשיכי.
אוקיי, עוד הייתי בבית חולים עצמו, הכניסו אותי כבר למיון, עשו לי, בדקו אותי וכן הלאה וכן הלאה, ואמרו לי ש... ואז באותו מקרה שברתי את הקרסול, שברתי את הרגל.
אוי, כן.
הם לא ראו את זה בהתחלה, רק אחרי בדיקה, רק אחרי צילום שלישי, גיפסו אותי, וגם אחר כך החליפו לי גבס כזה, כמו מגף כזה, לא משנה.
כן.
ומה שאני רוצה להגש לעיקר, שקיבלתי גם זריקה אחרי זה, גלי רדיו, כן. ואחרי זה קיבלתי גם זריקה במפסעה, והמצב שלי באותו מצב כאבים שקשה לסבול אותם.
כלומר, בואי נגיד ככה, יש לך כאבים, וכל הטיפולים שקיבלת לא פתרו לך את הבעיה.
אמת. אני גם מקבלת המון כדורים, אני מקבלת תרג'ין 20, תרג'ין 10, פריקוסט, רוקל פלוס, כל הכדורים שאני מספרת לך, אני גם לוקחת ווליום מדי פעם, אני לא יודעת מה לעשות. אני פשוט מתפתלת מכאבים, כל הזמן.
כן, תראי, את מקבלת תותחים נגד כאבים, כי פרקוסט ותרגין ורוקסט, זה כולם מכילים חומרים נרקוטיים.
נכון.
ואם זה לא עוזר לך, ומצאו מה הסיבה לכאב, עדיין יש לך לחץ על עצב בעמוד השדרה?
כן, הייתי רופאה באמת, רופאה מעולה, והיא אמרה לי, זה המצב כרגע, אחרי הזריקה, היא אומרת שהזריקות לא ישר עוזרות, היא אומרת זה יעזור לך בהמשך.
לא, לא.
וגם היא אישה אותי, שאמרה לי שיש מקרים שזה גם לא עוזר.
אז בואי נגיד, כמה זריקות קיבלת? 3?
כן.
וכמה זמן עבר מהזריקה האחרונה?
עוד מהשבועיים, ביום שלישי זה יהיה שבועיים.
תראי, אם תוך שבועיים נוספים את לא מרגישה יותר טוב, אז, והכאבים הם כל כך עזים, אז יכול להיות שצריך לשקול ניתוח. משום שאת מקבלת כדורים שזה נרקוטיקה, כדורים שמתמכרים אליהם, כדורים שיש להם תופעות לוואי. אני מניח שיש לך עצירות, נכון?
הייתה מאוד, ולקחתי כל מיני דברים שעזרו לי.
איך אני יודע, עם תרופות כאלה, לא יכול להיות שלא הייתי עצירות.
כן.
את מבינה? ואז, ויש להם תופעות לוואי אחרות, ותופעות לוואי של התמכרות. לכן אם את רואה שתוך שבועיים וקיבלת גם רדיו פריקוונסי, גלי רדיו וגם שלוש זריקות אפידורליות וזה לא פתר את הבעיה, אז אני חושב שצריך להתייעץ. ל-MRI האחרון מתי עשו לך?
לא מזמן, שלפני כל הבדיקות האלה עשיתי MRI ועשיתי את כל הבדיקות, CT וכל הבדיקות שאמור לי לעשות עשיתי, ומיירתי לעשות אותם אפילו, אולי זה לא חשוב להגיד לך, אבל אפילו כל כך מהר דחוף פרטי כדי לזרס את העניין, אבל המצב לא השתנה. תראה, אני צריכה לדייק, את ארג'ין לא לקחתי הרבה זמן, אבל פריקוסט אתר
פריקוסט
כן, רוקסט פלוס אני לוקחת כל הזמן. אני גם לוקחת ווליום של 2 מיליגרם, אבל אני לוקחת שתי כדורים שזה 4 מיליגרם. כן. כל זה עוזר לי, אבל הכאב חוזר, זה לא לאורך זמן. לפעמים זה מחזיק 3 שעות, לפעמים 4 שעות. למשל היום לקחתי מאוד מוקדם, ואני עם אותם כאבים, הכאב היום לא עובר לי.
כן, אני שומע.
זהו, אני לא יודעת מה לעשות. בקשר לניתוח, זה ניתוח מסוכן?
תראי, אין לי את ה-CT שלך ואת ה-MRI לפני העיניים, אבל אני מניח שזה, באיזה מקום הכאבים, בישבן או ברגל?
לא, ברגל, בחלק העליון, מהמפסעה עד הברך.
כלומר, זה באזור L2, L3. כן, אז יכול, גם... מאוד להיות, יכול מאוד להיות שיש גם אפשרות לעשות לך את הניתוח הזה ב... איך זה נקרא, באופן אנדוסקופי, כלומר,
כן, אני מבינה.
כדאי להתייעץ עם מנתח גב ולראות?
כן, אני מבינה מה שאתה אומר, הכל. מה אני אגיד לך, אני עצובה, למשל הרגל, אני חושבת שעברי, עשיתי צילום השבוע, ואני חרגשת עם זה לבדוק, ואחרי 45 יום שהייתי מגובסת, אז עדיין זה לא התחבר, ואז עשיתי עוד פעם צילום, עכשיו אני מקווה שזה כבר יתאחר, ובקשר לכאבים שאני מספרת לך, שזה הבעיה הרצינית שמציקה לי.
תראי, אני חושב שכדאי לנסות להתייעץ עם אורתופד, משום שהרוקסט גם הוא מכיל חומרים נרקוטיים, זאת תרופה טובה, אגב נותנים אותה גם לפעמים לשיעול, אבל הרוקסט פלוס מרכיב החלק מהמרכיבים הם מרכיבים נגד כאבים, וחלק הם מרכיבים נרקוטיים שגם הם מרכיבים נגד כאבים. ויש להם למעשה פרצטמול שזה אקמול, קופאין וקודאין. והקודאין הוא החומר הנרקוטי היותר בעייתי. אז ולכן אני חושב שכדאי כמה שאפשר פחות תרגין, כמה שאפשר פחות פרוסט, כמה שאפשר פחות רוקל. ניסית לקחת אקמול?
אני רוצה לציין בפניך שיש לי גם פיברומלרגיה, ולא התמכרתי לתרופות, בכיוון שאני כזאת שיודעת לסבול, יש לי סבל, אני יודעת לסבול כאבים, אבל פה במקרה של הרגל אני באמת באמת זה כואב יותר מדי.
טוב, אני בכל זאת חושב, מה שהדרך, אם את רואה שתוך שבועיים המצב לא משתפר, ולפעמים באמת זריקות אפידורליות ורדיו פריקוונסי, כלומר גלי רדיו, לא פותרים את הבעיה, אז יכול מאוד להיות שצריך ללכת ולהתייעץ עם נוירוכירורג, ולראות, לשחרר את העצב, ולאט לאט להיגמל מהתרופות. אי אפשר להפסיק בבת אחת את הפרקוסט ואת הרוקסט פלוס, כי אז התרגישי לא טוב, לאט לאט.
משהו חשוב ששכחתי לציין בפניך,
בבקשה, ולרי.
כשקיבלתי את הפדורל, כמה ימים, לא יותר מדי, זה שבוע, אולי שבועיים, הרגשתי טוב. אני מנסה לציין שהפדורל הראשון כן עזר קצת.
האפידורל מורכב מכמה דברים, מורכב מקורטיזון, ומורכב מחומר מאלחש. החומר המאלחש לא נשאר הרבה זמן, אבל הקורטיזון, במקום שמזריקים אותו למקום, הוא מוריד בצקת, הוא מוריד נפיחות, ולכן הוא עוזר לתקופה מסוימת. אז, אבל זה, לפעמים זה אשליית שווא. במקרים חריפים, אז זה בסדר, זה טיפול, בואי נגיד ככה, הטיפול הוא טיפול נכון, זה לא שהטיפול הוא לא נכון, זה טיפול נכון, טיפול מקובל, טיפול יעיל בהרבה מאוד מקרים, אבל אם עושים שלוש זריקות, ועושים רדיו פריקוונסי, ועושים הכל, ושום דבר לא עוזר, אז לפעמים אין מנוס מלעשות ניתוח, ופשוט לשחרר, או את העצב, או לשאוב את הדיסק, או לפתוח את הצד של החוליה, או להגדיל את החור שדרכו העצב יוצא. יש כמה אפשרויות שאפשר לעשות, ואת חלקן אפשר לעשות בניתוח אנדוסקופי, שהוא ניתוח קטן, יחסית, כן? בלי לפתוח את, בלי לחתוך, בלי חתך גדול. ויש הרבה אורתופדים שזה מה שהם עושים.
פרופסור, מהידע המורחב שלך, ויש לך ידע מורחב, אתה שמעת שהניתוחים האלה מצליחים?
בוודאי, איזה שאלה.
אוקיי.
בוודאי, מצליחים, לא מצליחים, מצליחים מאוד.
אוקיי,
שימחת
אותי עכשיו.
כן.
בסדר, אני מודה לך מקרב לב.
כל טוב, כל טוב.
ותמשיך לעזור לכל החולים. תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
תודה, תודה, ביי.
תודה. מי איתנו? הלו?
צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
אני רציתי להתייעץ איתך לגבי שני הבנים שלי. יש לי בן חייל.
רק תגיד לי מה שמך, עם מי אני מדבר, ובין כמה בן החייל, בן 20, 18, 19, זה כבר לא כך משנה לי. כן,
20.
כן.
20. יש לי בן חייל, ויש לי בן הנוסף שרציתי לשאול אותך, יש לי בן בבית ספר, גם כן בבית ספר צבאי, באולץ.
כן. אז בוא נתחיל עם החייל.
כן, עם החייל, כן, שזה היותר אקוטי. כבר במשך שבועיים, לפני שבועיים הוא חזר עם כאבי בטן, ממש כאבי בטן ושלשולים, ממש בקושי יצא משירותים, גם שלשול בצבע שחור, וגם קצת דם היה, ו...
דם, זה רק רגע אחת, רק רגע. בוא נעצור רגע פה, ואני ניתן לך לשאול את השאלה על צופה כמובן. שחור רגיל, שחור מבריק, או דם אדום?
הוא זיה טיפה דם, והשחור זה שחור מבריק. הוא צילם את זה, אז אני ראיתי.
שחור מבריק זה יכול להיות דימום מתוך המעיים. דם אדום זה בדרך כלל או מתחורים, או בגלל שלשול לפעמים שמשלשלים הרבה פעמים, יש מעין שפשפת בפי הטבעת, ואז על הנייר יש מעט
דם. כן, על הנייר, או על הנייר.
אז אוקיי. אז הדם השחור המבריק, זה דבר שמחייב התייחסות. כן, בוא תמשיך לשאול.
אז זהו, אז אנחנו היינו עכשיו, כאילו, בגלל ש... עד שמשיגים תור ודברים כאלה בבסיס שהוא משרת, יש לי ביטוח פרטי שנקרא באבחון מהיר במדיקל סנטר, נסענו לשם ובדקו אותו וכל הערכים, הכל היה תקין, מוגלובין והכל היה תקין, היה לו ה-CRP שלו היה 23, שזה מראה שיש דלקת.
כן.
כן, עכשיו עשינו בדיקה של תרבית צואה, כלומר הדבר היחיד שנתנו לו זה רק נוזלים, קצת אקמול, גיקאב לו וכל זה, אבל עכשיו, במהלך הזמן, כאילו מה שנקרא, עכשיו, דרך אגב, דבר ראשון, לפני שהלכנו לברור מהיר, הלכנו למקום שנקרא ביקור רופא, ולדעתי שם אותו רופא עשה טעות, שאני גם בתור חובש יודע, הוא נתן לו אימודיום, שעצר לו את הדבר הזה. Mm-hmm. והוא אמר, אבא, יש לי כאבי בטן, אבל אני לא יכול להוציא כלום, ואתה מבין, אז... ככה יומיים.
אני לא חושב זאת טעות, זה עניין של גישה.
אוקיי.
זה לא...
נכון, עכשיו, לא נתנו לנו בעיקרון שום דבר, הוא רק המשיך והמשיך והמשיך, ואמרו לנו, הלו.
כן, אני שומע כל דבר.
אמרו לנו דבר שנקרא תזונה עוצרת, כל מיני דברים כאלה, ושחזרה הבדיקה, התגלה שיש לו שם חיידק שנקרא לא אליקובקטר, אלא מליקובקטר, משהו.
כן, אוקיי.
וראיתי בגוגל שזה במזון נגוע, בשר וכל הדברים
זה, קלקול, זה מה שנקרא הרעלת קיבה. הרעלת קיבה הוא זיהום בדרכי העיכול.
כן, אז הוא גם קיבל, היינו גם פעמיים במשך התקופה בבית חולים, בגלל שמאוד כאב לו נגיד בלילה, אז היינו באסף הרופא, נתנו לו שם אזניל.
אז אני, בסדר גמור.
עוד לפני שקיבלנו את הבדיקה, הרופא אמר שזה נראה אז מיל, כי בהתחלה הוא גם חשד על אפנדצית וכל זה, כי כאב לו קצת בצד ימין, אבל בסופו של דבר, אז מיל זה הדבר, זה היה אימור שהלך נכון אחרי שהגיעה התשובה. עכשיו, כאילו, מה אני אומר? הדבר הזה עבר לו כבר, אבל עדיין, כאילו, יש לו מדי פעם, כאילו, הדבר הזה עבר לו, אבל עדיין הוא לא משלשל, כאילו, הצועה, היציאה רגילה.
רגילה, לא שחורה ולא מבדיקה.
לא שחורה ובצבע רגיל וזה. אבל מדי פעם יש לו את ה... כאילו סוג הזה של התקפים כאלה של, של כאבי בטן וצועה רכה כזאת.
תשמע, אני מציע...
במהלך לא... הקופה הוא גם לקח כל בטן.
כן, כל בטן זה גם טוב, זה מרגיע טיפה. כן. תשמע... מה שאני מציע לך...
אולי זה פגע בפלורה של המעיים?
לא, אז זה בדיוק מה שאני חושב שכדאי לעשות, ומה שרציתי להגיד לך, מה שאני חושב שכדאי לתת לו חיידקים פרוביוטיים, משום שהאנטיביוטיקה הורסת את הפלורה הטבעית של החיידקים במעיים, לתת לו אנטיביוטיקה, לתת לו פרוביוטיקה, והחייל שיק יהיה בריא תוך...
לא כדאי לעזור בדיקה נוספת של לבדוק אם החיידק נעלם כבר
אם מה... אם החיידק לא היה נעלם, אז היו לך סימנים אחרים, היה לו שוב שלשולים, והמצב היה מחמיר. בדרך כלל, כמה הוא קיבל? הוא קיבל בית החזוניל 250 פעמיים ביום, אני מניח.
לא, הוא קיבל 5 ימים, כל בוקר 2 כדורים של הזניל.
בסדר, אותו דבר.
קיבל איזה בום של... זה... בסדר, אז זה מה שרציתי לדעת, אז אתה אומר חיידקים פרוביוטיים?
חיידקים פרוביוטיים ולשתות הרבה.
אז רציתי שאלה קטנה לגבי הבן השני שלי. הבן השני שלי, אמרתי לך, הוא גם שוחר בבית ספר הולט של חיל האוויר, הוא במשך שבועיים משתעל ברמות של, אתה יודע, כאילו שיעול גרוני, לא מהחזה, כאילו, אתה יודע, כאילו זה, כן. הוא אומר, אני מרגיש כאילו זה משהו מדגדג וכל הדברים האלה בזה. הרופא אמר שאולי זה, אולי השקדים, הוא אמר השקדים מודלקים, עשינו משטח גרון שיצא נקי, למרות זאת, לפני המשטח גרון הוא אמר, תתחילו לקחת אנטיביוטיקה.
אם התחלתם אנטיביוטיקה לפני המשטח גרון, אז אין טעם לעשות אנטיביוטיקה, אז לעשות משטח גרון.
לא, עשינו משטח גרון, אבל הרופא אמר, בטרם, לפי איך שאני רואה את השקדים, זה נראה לי חיידקי, ועדיף שתתחילו לקחת אנטיביוטיקה, הוא נתן לו...
אני רוצה לשאול שאלה, האם הכדור הראשון של האנטיביוטיקה נלקח לפני התרבית או אחרי התרבית?
לפני, ככה הרופא אמר. הוא אמר, אני מרגיש שזה חיידקי, אז עדיף שתתחילו לקחת. נעשה משטח וכנראה זה יצא חיידקי, אבל זה יצא נקי.
נקי הוא לקיבל אנטיביוטיקה. יכול להיות לפעמים גם כדור אחד אנטיביוטיקה, למי שלא רגיל יכול לעשות חלק מהעבודה. אי אפשר לדעת שיגמור את האנטיביוטיקה ויהיה בריא עד 120.
אבל השיעול הזה, כאילו, למה?
שאול יכול להימשך אחרי דגי מחלה, תראה, בדרך רוב הזיהומים שישנם עכשיו הם ויראליים ולא חיידקיים. ולפעמים השאול הזה יכול להימשך גם חודש.
וואי.
זה, כן, יכול להימשך גם חודש. עכשיו, ברגע ש... אם רוצים לעשות ברור, אז עושים קודם את המשטח, את התרבית, ורק אחר כך, אפילו לא צריכים לחכות לתשובה, אבל אין היגיון לתת אנטיביוטיקה, כי יש אנשים שמאוד רגישים לאנטיביוטיקה מבחינת ההשפעה שלה, בעיקר מי שלא רגיל
לקחת אנטיביוטיקה. למה אנחנו נותנים אנטיביוטיקה לפני המשטח? הוא אומר, כי לפי השקדים, אני רואה שזה כנראה חיידקי, אז הוא נתן לו גם איזה מין כזה במזרק כזה, סטרואידים קצת להוריד את ה... את ה...
את הנפיחות בגרון.
את הנפיחות, כן.
בסדר,
הבנתי. פרופסור קרסו, רוצה לשאול אותך רק דבר אחרון, כאילו שקשור אליי, אני רוצה לשאול אותך, האי ספיקה של הטיביאליס פוסטריור יכול להיגרם מדלקת פרקים פסוריאטית?
אי ספיקה של טיביאליס פוסטריור לא.
אין לזה קשר,
תראה, יש מחלות, בוא נגיד לך ככה.
לא, כי יש מחלות פרקים פסוריאטית ואמרו לי לעבור ניתוח, אבל אמרו לי שבגלל שהגיד הזה יכול להיות שהוא כתוצאה, אי ספיקה שלו כתוצאה מהדלקת פרקים
תראה, אם זאת מחלה, יש לך מחלה אוטואימיונית. כן. ומחלה אוטואימיונית יכולה לפעמים לגרום לווסקוליטיס, לדלקת של כלי דם. אז זה יכול להיות קשור. יכול להיות קשר. יכול להיות קשר. כי מדובר במחלה אוטואימיונית, וחלק מהמחלות האוטואימיוניות, פסוריאזיס פחות, אבל פסוריאזיס...
לא, כי זה התחיל עם הפסוריאזיס.
ברור, ברור, ברור.
או שזה התחיל מזה, אני לא יודע. זאת אומרת, הייתי לעבור ניתוח, ואמרו לי בוועדה הרפואית, זה לא קשור. ורופא שמתמחה בכף רגל, בקרסול, אמר לי, ב-10% מהמקרים, והגיד הזה כן שייך.
יכול להיות קשור. לכן קשה מאוד לדעת, כי לפעמים זה יכול להיות קשור לבעיה של הספקת דם, או של מתח, בעיה. כי גיד ומפרק מחוברים אחד לשני.
כן,
גיד yeah. הוא מה שמחבר את השריר למפרק. השאלה אם המפרק שאליו מתחבר הטיביאליס פוסטריור נגוע או לא נגוע, אבל זה הרופא. Yeah. כן.
טוב, תודה.
כל טוב. כל
ביי,
טוב. ביי. ביי. אוקיי, רבותיי, זהו, סיימנו את השעה הראשונה שלנו, אבל לא לפני שנודה למאירה פרץ וליאור שד משפיצר, לאליעזר בן יהודה, לאחיה כהן, לסתיו קורנס, למיטל נברו ולכם המאזינים. הצוות הנהדר שלי מחכה לשיחות שלכם ב-0552-103-103. אני חוזר, 0552-103-103. וואטסאפים קצרים ניתן לשטוח ל-0547-103-70. פרסומות, חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, רוחים ומפיקים, מאירה פרץ וליאור שד משפיצר, על הדיגיטל אליעזר בן יהודה, על הלייב, אופה, אני תמיד מתבלבל, על הלייב אליעזר בן יהודה, על הדיגיטל אחיה כהן, ומחרים על השידור, ב-103 FM סתיו קורנס, וב-104.5 FM מיטל נברו. הטלפונים שלנו כרגיל למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. שאלות קצרות בוואטסאפים, 054-70-103-70. ואנחנו מתחילים. ומי איתנו על הקו?
היי.
היי, שלום. שלום, מיכל. אני איתך.
אני מאוד מקווה שאתה תוכל לעזור לי, כי אני די עובדת עצות.
רק תגידי לי בת כמה?
בת 50. לפני 4 חודשים בערך עברתי בדיקת גסטרוסקופיה וקולונוסקופיה. בדיקת סקר בלבד, כי לאבא שלי היה סרטן מעי הגס. דחיתי את הבדיקה הרבה זמן, אבל בסוף הבנתי שאני חייבת לעבור אותה.
בוודאי.
הבדיקה עברה בהצלחה. היה לי גם קצת חוסר דם, חוסר ברזל, ולכן עשו לי גם את הגסטרוסקופיה, והרופא גם לקח דגימה. הבדיקה הייתה תקינה לחלוטין, התוצאות היו בסדר גמור. העניין הוא שמרגע שחזרתי הביתה מהבדיקה, התחילו לי כאבים בבטן.
כמה זמן, לפני כמה זמן הייתה הבדיקה? תזכירי לי עוד פעם.
לפני 4 חודשים.
ומאז כאבי בטן?
מאז אני עם כאבי בטן. בימים הראשונים, כמובן שהרופא מאוד נלחץ, ושלח אותי אפילו לעשות סיטי, והכל היה תקין. אחר כך ניסינו להמשיך את הבירור, עשיתי אולטרסאונד בטן ואולטרסאונד דופן בטן, הוא אמר שאולי יש איזושהי פגיעה באיזשהו בקע טבורי שלפעמים, משהו נדיר אולי יכול להיות, שכל הבדיקות לא העלו שום דבר, אבל אני מאז עם כאבי בטן, אני לא יכולה לפתוח מגירות ממש ברמה כזאת, אני לא יכולה לחזור להתאמן, כל התרגילים של שירי בטן אני לא יכולה לעשות, אני לא יכולה לשבת שעות, אני חושבת שהבטן שלי כאילו בורחת החוצה, כאילו כל מה אני צריכה להחזיק את הבטן שלי, ואני ממש עובדת עצות, אני לא יודעת מה, הייתי אצל רופא חירוג, הוא לא מצא שום דבר יוצא דופן, הלכתי גם לרופא.
זה באזור מסוים בבטן?
זה באזור שמתחת לצלעות, ממש כל האזור המרכזי של הבטן.
תראי, אני רוצה לנסות לחשוב קצת מחוץ לקופסה, כי גסטרוסקופיה וקולונוסקופיה, אם יש סיבוכים שהם סופר 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 נדירים, אז הם מופיעים בסמוך לבדיקה,
כן?
ויש להם תמיד, ויש להם פתרון, כלומר זה לא מי יודע מה. ואם זה התחיל, ואם זה נמשך כל כך הרבה זמן, ייתכן והבעיה בכלל מעמוד השדרה, וקורנת לבטן. את יודעת, בעיות בעמוד השדרה הצווארי, קורנות לכתפיים או לידיים. בעיות בעמוד השדרה המותני, קורנות לרגליים. בעיות בעמוד השדרה הגבי, יכולות להקרין לבטן. ואם את אומרת שזה ברום הבטן, זה יכול להיות בעמוד השדרה התורקלי או הגבי.
לא היו לי אף פעם בעיות בעמוד שדרה.
בסדר, יכול. תיאורטית, יכול להיות שהתנוחה של הבדיקה, שאני לא יודע מה, אבל זה באמת מאוד מוזר. תמיד צריך לחשוב על שני דברים. בדרך כלל אנחנו נוהגים ברפואה לקשר סימפטומים, ולחשוב שקרה משהו, הופיע משהו אחריו, מה שקרה קרה בגלל. אבל לפעמים אין קשר, אני תמיד נותן את הדוגמה, תמיד, 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 הכלב נבח וירד גשם. האם בגלל שהכלב נבח ירד גשם? לא, זה צירוף מקרים. מצד שני, צריך לחשוב על כן קשר. אז קשר כרגע, אני לא יכול לראות, אני מניח שגם הגסטרונטרולוגים לא ראו שום קשר.
נכון.
עכשיו,
לא יכול להיות משהו בשרירי הבטן שלא ראו באולטרסאונד.
יכול להיות משהו בשרירי הבטן. היה צריך להופיע אחרי פעולת בטן מאומצת, אחרי תרגילים מאומצים, אחרי שיעור של התעמלות שבהם עשית משהו בבטן, אחרי פילאטיס מכשירים
שמשך בכל הכוח. לא, אני מתכוונת כתוצאה מהבדיקה. זאת אומרת,
לא מגיעים לשרירים בבדיקה. לא, 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 לא. זה הכל נמצא בתוך המעיים, זה למעשה הבדיקה נמצאת מחוץ לגוף. מה זאת אומרת מחוץ לגוף? אנחנו מבחינים בחלל שמתחיל בפה ונגמר בפי הטבעת, באותו צינור שמתחיל בפה, עובר לוושת, עובר למעי, לקיבה, עובר לתריסריון, למעי הדק, למעי הגס, לפי הטבעת, כאזור שכאילו הוא מחוץ לרחם. כלומר, בבדיקה הזאת אי אפשר לפגוע בעברים, אלא אם כן קוראים את המעי, מה שסופר סופר 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 נדיר, ואז יש סימנים מיד.
נכון.
כלומר, זה לא העניין. אבל אי אפשר לפגוע בשרירי הבטן בבדיקת קולונוסקופיה, או גסטרוסקופיה. עכשיו, ולכן צריכים לחשוב על משהו אחר שקרה בסמוך. האם עשית אחרי כן איזה פעילות גופנית, האם נכנסת למצוקה נפשית, האם קרה איזה סטרס ומדובר בתסמולת המעי הרגיש, יכולות להיות הרבה דברים, או אם קרה משהו בעמוד השדרה, ולפעמים אנשים הולכים לישון בלילה, פתאום בלילה קמים עם כאבי גב, כי יש להם פריצת דיסק, למה, מי, מה, לא עשו שום דבר, יכול להיות. אני זורק השערה, אני כמובן לא יודע.
כן.
אבל צריך לבדוק, עכשיו אפשר לבדוק בבטן, אפשר לעשות למשש טוב את הבטן, רופא כירורג, אפשר לבדוק על ידי אורתופד, אפשר לראות האם כיפוף של הגוף מחמיר את הכאב.
כן, כיפוף מחמיר את הכאב, זאת אומרת בעמידה זה פחות מפריע לי, בישיבה זה הרבה יותר כואב לי.
ואם את מתכופפת, לאחור, למשל את מבליטה את הבטן ולוקחת כאילו את הראש ואת ה...
גם כואב לי.
גם כואב לך.
הפתיחה הזאת גם כואבת.
גם כן. כואבת לך. כן. וכשאת, ועכשיו, כשאת עומדת ומנסה, תעמדי, כשאת עומדת יציב ומסובבת את הגוף כמה שאת יכולה, את הגב ימינה עוד ועוד ועוד ועוד.
גם אני מרגישה את זה.
וגם גם. שמאלה. אז יכול כן. מאוד להיות שזה מעמוד השדרה?
אבל אני מרגישה את זה מקדימה, כן? לא,
כן,
לא,
כן,
לא
כן, 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 כן,
אוקיי.
כן. כמו שיש בעיה בגב תחתון, את מרגישה את זה ברגל, לפעמים את לא מרגישה שום כאבים בגב, אלא בקרסול או ברגל או בכף הרגל. או הרבה אנשים באים עם כאבים בכתפיים או, או בכתף שם, הקור הוא מעמוד השדרה.
הבנתי.
אז צריך לחשוב.
אורתופדי.
כן, צריך לבדוק את זה. צריך גם לנקש על הגב, צריך לראות לעשות לך, אבל של עמוד השדרה הגבי.
כן, כן.
כן. ולכן גם הכיפוף כואב, הזקיפה לאחור כואבת, הסיבוב כמו בורג של הגוף ימינה ושמאלה כואב. זה יותר בצד אחד? כן? זה יותר בצד אחד?
לא.
לא. אוקיי, אז זה מה שצריך לחשוב עליו. עכשיו, צריך לחשוב על עוד משהו. האם בסמוך לאותה בדיקה היה גם משהו רגשי? כי גוף ונפש הולכים ביחד.
כן,
זה חומר למחשבה.
יכולה לחשוב עליו. אוקיי.
כן, חומר למחשבה. זה לא חייב להיות משהו דרמטי, אבל איזה מתח, איזה סטרס, אני יודע, איזה ילד בצבא, איזה...
ואז זה מתבטא בצורה כזאת של כאב.
יכול להתמטא בצורות של כאבים. כאב יכול להיות ממקור רגשי. יכול להיות שזה גם גרם לסוג של מאיר רגיש, אבל זה נראה לי יותר בגלל התקיפוף ובגלל התנועה, ובגלל שאת בעמידה לא כואב לך ולא זזה, זה יכול מאוד להיות בכל זאת מעמוד השדרה.
אוקיי.
טוב.
אני אשלים ברור כזה. תודה רבה
אוקיי,
לך.
אוקיי, מיכל, בבקשה.
תודה.
בבקשה. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
תודה לטלפון, פרופסור קרסו.
בבקשה,
יש לי
כן.
שאלה לגבי הנכד שלנו.
רק תגיד הוא... לי מי אני מדבר.
שמי איתן. ו...
ובן כמה הנכד? בן כמה הוא? כן.
19.
אוקיי, כן.
הוא ביחידה מובחרת, וכבר יותר מחצי שנה הוא בהכשרה של היחידה מובחרת. לפני בערך 10 ימים, העירו אותם אחרי הרבה שעות שהם לא ישנו, שלחו אותם לעשות מטווח, הוא ירה בנשק מסוים, אחרי הטיפול בזה, התברר שיש לו ירידה חדה בשמיעה בפתאומיות. שלחו אותו כן. לבית חולים אסף הרופא לתא לחץ. אמרו לו, הוא צריך לקבל 20
20 טיפולים, כן.
כן. עכשיו, הבחור בא אליי ואומר, סבא, תקשיב, אני אין לי יכול לעזוב את היחידה שלי, כל החבר'ה שלי שם, אם אני צריך לעבור את ה-20 טיפולים או 15, אני צריך ללכת אחורה ולהתחיל לחזור, לעבור למחזור ישן יותר. אני לא מוכן, אני רוצה להפסיק. אני אומר לו, ממרום גילי, דע לך, אני יש לי סובל מטינטול, עם הגיל זה יכול להחמיר. הוא טוען שיש לו צפצופים באוזן שמאל. השאלה,
אני חושב, אני גם סבא לנכדים, ואני חושב שאתה צודק. אם הוא יפסיד חודשיים של קורס, שום אסון לא יקרה. אם הוא כל החיים יהיה עם טינטון, זה סבל לכל החיים. למה? תן לו לשמוע את השיח. כן, ילדים הם עקשנים, וגם רוצים להיות עם החבר'ה שלהם, וזה מראה שהוא ילד עם, 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 עם חינוך טוב, ועם ערכים טובים. כן. אבל באיזשהו מקום, אם זה היה משהו בריאותי שחולף, אני יודע, אז מילא, יש לך כאב, אתה חוזר עם הכאב, אתה מתגבר, ואתה נשאר עם החבר'ה, ואתה נשאר בקורס, ואתה לא מפסיד שום דבר, מילא. אבל אם זה, יש נזק לאוזן, ואנחנו יודעים שתא לחץ לטנטון חריף לפעמים יכול לעזור, אז שווה לנסות את זה.
הוא אמר שאחרי 10 פעמים הם בודקים לו את השמיעה, אמרתי לו, תעזוב, תקח את כל מה שיגידו לך, אל תחפף, אל תגיד שאתה רוצה לחזור מיד לצבא, יותר טוב כל הטיפול. זהו, רציתי רק...
אני מחזק את דעתך, איתן, ואתה יכול לתת לו להיכנס ל-103 FM לשיחה שלנו, כן, השיחה שלנו מופיעה באינטרנט, ותגיד לו שכשיהיו לו נכדים הוא יבין את זה, ואם חס וחלילה הוא יתעקש ויסבול מטנטון הרבה שנים, אז הוא גם יבין את זה, אבל זה יהיה קצת יותר מדי מאוחר.
עכשיו עוד שאלה ברשותך.
בבקשה איתנו.
יכול להיות שבעוד איזה שבוע, שבועיים, הוא יקבל שבוע רגילה. האם יש, הוא יכול להפסיק ולחזור בעוד שבוע, שבועיים?
לא.
לא רלוונטי.
לא. את זה עושים או מיד או שלא עושים.
הבנתי.
כן.
טוב, אני מאוד מודה לך.
כל טוב איתן, תודה. כל טוב. בבקשה. כן, מי איתנו על הקו, הלו? כן. צריך לזכור, אנשים צעירים ובעיקר חיילים, ואנחנו רואים את החיילים הנהדרים שלנו היום, לא רוצים לעזוב את החבר'ה, לא רוצים לעזוב את החברים שהם נלחמים איתם, משקיעים את כל כולם בצבא, משקיעים את כל כולם בפעילויות, הם מוותרים על הכל, מוכנים לוותר על הבריאות שלהם, ולהילחם ולהיות ולשרוד ולתפקד, וזה מראה איזה דור יש לנו. מה אני אגיד לכם, ומוכנים לוותר על הכל, אבל מצד שני, אם זה נזק בריאותי שיש סיכוי שאפשר לעצור אותו ולמנוע אותו, כי טינטון, אתם יודעים שטינטון או טיניטוס, זה רעש או צליל ששומעים אותו 24 שעות ביום, שהוא לא ממקור חיצוני, הוא ממקור פנימי. עכשיו, לפעמים הוא נזק לאוזן, ופה יש לנו מה שנקרא אקוסטיק טראומה, טראומת רעש, פונל טראומה. ואני לא יודע אם הוא לא היה עם אוזניות, בדרך כלל את המטווח עושים עם אוזניות, אני לא יודע אם הוא לא היה עם אטמי אוזניים, אני לא יודע, אולי זה לא אטם אותו טוב, אבל זה לא אמור לקרות, וזה באמת לא קורה לרוב האנשים, אלא לפעמים, אז אין ספק, שצריך לדאוג לבריאות, וככה הוא יוכל לחזור ולתפקד הרבה יותר טוב, ולא יסבול כל החיים מטינטון. מספרים שהקדוש ברוך הוא העניש את טיטוס, שהחריב את בית המקדש, והשתיל יתוש לאוזנו. וכל הזמן הוא שמע את הזמזום של היתוש, ודעתו של טיטוס נטרפה עליו. אז זה עונש. לפחות לפי האגדה הישראלית. יש לנו מישהו על הקו? הלו? כן, שלום.
שלום לך, פרופסור.
שלום וברכה.
אני רוצה לשאול שאלה.
רק תגידי לי מה שמך.
יש לי פצעים פתאום על הפנים.
רק שנייה.
ב-73.
כן.
פצעים על הפנים אדומים. וזה כבר יותר משבועיים, הייתי אצל הרופאה, היא נתנה לי משחה, ואני שאלת אותה אם זה קצת עם סטרואידים, היא אמרה לי כן, אבל זה יעזור. זה עבר וחזר. ואם הייתי חושבת נכון, יכול להיות שלא הייתי לוקחת את המשחה הזאת בגלל הסטרואידים.
לא, כמות הסטרואידים היא קטנה, ושטח הפנים הוא שטח קטן, זה לא דבר שיספק בצורה גדולה ויזיק. זה לא שמורחים לך את זה על כל הגב והישבן, את המשחה שיש שטח ספיגה גדול.
כן.
זה לא, לא...
אבל זה לא עזר.
אם רופאת אור נתנה לך את זה, את יכולה להיות שקטה. זה שזה לא עזר.
דוקטור, היא לא רופאת אור, היא רופאת משפחה.
אז אולי, תראי, רופאי משפחה, לא, אז אני מוכרח להגיד גם משהו על רופאי משפחה. רופאי משפחה הם רופאים שהתמחו ברפואת משפחה.
נכון.
והם רופאים מומחים, כלומר הם רופאים שעברו הכשרה ברפואת אור, ועברו הכשרה בפסיכיאטריה, ועברו הכשרה בנוירולוגיה, ועברו הכשרה בכירורגיה, כלומר הם עברו בהשתלמות שלהם, בהתמחות שלהם. כלומר אנחנו נוהגים לפעמים לזלזל ברופאי משפחה, אבל
לא, אני לא מזלזל.
לא, 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 אני לא מדבר אלייך, סליחה, 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 אני לא מדבר אלייך. אני אמרתי, אנחנו נוהגים לפעמים, לא את. משום שהרבה אנשים לא יודעים, לא יודעים את תהליך ההכשרה של רופא משפחה.
כן.
עכשיו, אבל מה, אפשר לבקש הפנייה לרופא אור. האם שינית משהו בדיאטה שלך, בתזונה שלך?
לא. לא, אני אוכלת כל הזמן אותה כלכלה, אבל יש לי גם דוקטור גם בעין, זה, זה, זה בעצם מתחיל מהכל מצד שמאל, וזה גם בעין, והייתי אצל רופא עיניים, הוא נתן לי טיפות.
מה זה גם בעין? איפה בעין?
יש לי איזושהי אלרגיה בעין שפשוט לא עוברת.
אז יכול מאוד להיות שיש לך גם...
זה נראה שאני מסתכלת על עצמי, זה נראה אותו דבר, כאילו...
אז יכול מאוד להיות שהתופעה היא תופעה אלרגית.
כן. כן.
אז אולי כדאי להוסיף כדורים נגד אלרגיה. זה אפשר לבקש מהרופאה שתיתן לך, אני יודע, זילרג'י, או תיתן לך טלפסט 180, או...
היא
או...
לא אוהבת שאומרים לה מה לתת.
אני מבין, אני מכיר את זה. אז תגידי לה, תגידי לה, אז תשאלי שאלת תם. תשאלי, אני לא, זה לא יהירות, אני לא יודע, אולי.
כן.
תשאלי אותה שאלת תם. כן. יש לי אלרגיה בעין והפצע נראה אותו דבר. כן. אני מקבלת טיפול נגד אלרגיה לעין. אולי כדאי אני... שתתני לי כדורים נגד אלרגיה לנסות לפנים, זה דבר אחד. כן. אם לא, לדעתי, אני חושב שאפשר לקנות בבית מרקחת זילרג'י, שזה כדור נגד אלרגיה גם ללא מרשם, אני לא בטוח.
רגע.
יכול...
כן.
אני לא בטוח במינון, ואם זה מינון קטן, אז אפשר לקחת גם שתיים ביום, ולנסות.
רגע, סליחה דוקטור, יכול להיות שזה השלכה, יש לי תת פעילות של בלוטת התריס, לא, ועכשיו זה... כן. כל פעם משנים לי את המינון.
ובאותו כדור? כלומר, את לוקחת יוטרוקס, או את לוקחת כן. אלטרוקסין, מה את לוקחת?
יוטרוקס.
וכל הזמן את עם יוטרוקס. את צריכה 150 במקום, 100 במקום 50?
אני לוקחת, כן, אני לוקחת, הרופא אמר לי, כל השבוע לקחת כל פעם שתי כדורים של 50, ופעם אחת בשבוע של...
אחד כדור אחד.
רק כדור אחד.
כן.
כן.
זה, אני לא חושב שזאת הסיבה. לא חושב שזאת הסיבה. אם לא יחליפו לך את סוג הכדור, אז זאת כנראה לא הסיבה. אבל מה שכן יכול להיות, שזה משהו אלרגי. אז עכשיו, את יכולה, אני לא יודע מה הסידור בקופת החולים שלך, אני לא מכיר קופות חולים ואת ההתנהלות.
כללית.
האם את יכולה לפנות באופן עצמאי לאלרגולוג? או את חייבת הפנייה של רופאת
כן,
המשפחה?
כן, בטח, אני חייבת הפנייה, ונראה לי שאין פה, אני גרה בפריפריה, אני גרה בצפון, בתוך המלחמה.
יש לך ביטוח רפואי?
של מושלם.
מושלם זה דרך הקופה.
כן. למה אתה מתכוון, דוקטור, לרופא?
אני מתכוון ללכת לרופא אלרגולוג באופן פרטי, ולקבל החזר דרך המושלם. אני לא יודע אבל איך עושים את זה בקופות החולים, כי אני בחיים לא עבדתי עם קופות חולים, תמיד עבדתי בבתי חולים.
רגע, וזה אמור להיות בכל בית חולים, אם בית חולים גם בצפת, יכול להיות רופא כזה?
בית חולים, קודם כל בית חולים בצפת הוא בית חולים נהדר, שיש לו בית ספר לרפואה לידו, והוא, כן... כן, יכול להיות גם שם, יכול להיות אפשר ללכת גם לבית
אז
חולים.
אז אני יכולה לבקש ממנה
הפנייה. את יכולה לבקש ממנה הפנייה, ואת יכולה גם ללכת לבית חולים באופן כאילו פרטי, לשלם 150 שקל עבור ביקור, וללכת לרופא. היום אפשר ללכת בכל
לא
בתי החולים הממשלתיים.
אני אבוא באופן כן? עצמאי לבד.
יש הפנייה. אפשרות, לפעמים הם דורשים כן הפנייה, אבל אפשר לקבל הפנייה מכל רופא, גם מהשכן מקומה שלישית או מחבר, וללכת לקבוע תור דרך זימון תורים, ולהגיד אני רוצה לשלם במקום טופס 17, ואז את משלמת, נדמה לי שזה 150 שקל היום לפי התעריף של משרד הבריאות.
זה נשמע בסדר לגמרי.
כן, ולראות על אלרגולוג.
אולי יכול להיות איזשהו סימפטום למחלה אחרת?
הכל יכול להיות. האור שלנו, האור הוא ראי של הרבה מאוד מחלות. אבל צריכים קודם לשתול את הדברים השכיחים ביותר. אם זה מגיב זמנית לקרם סטרואידים, ויש לך בעין משהו שהוא דומה לאלרגיה, נכון. אז סביר להניח שזה אותה משפחה של בעיות.
העין ואז התחילה לפני זה.
אוקיי, זה לא משנה. ואז יכול מאוד להיות שמדובר בכל זאת בתופעה אלרגית. אז קודם כל לשלול משהו אלרגי. אם לא, אז צריך לעשות בדיקות דם, לגרות עם איזה מחלה אוטואימיונית, או מחלה אחרת, או כל דבר אחר,
כן.
שיכול לבוא לידי ביטוי גם באור, כן. גם באור, גם בדברים אחרים. אבל כן. אם זה רק בפנים ורק בעיניים, אז
זה לא, זה כל הפנים, זה כל הפנים. זה לא נעים.
בוודאי, זה לא נעים וזה לא אסתטי.
זה נראה לא טוב.
נו, כן, אני מתאר לעצמי.
אבל
תנסי לראות אם את יכולה לקנות בבית מרקחת משהו נגד אלרגיה ולקחת.
אני רוצה להבין מה קורה לי.
תראי, יש פה הבחנה מבדלת די גדולה. כלומר, אי אפשר להבין הכל, כי גם הרופא לא יודע בדיוק מה זה. אבל צריכים לשלול דבר דבר. הדבר הראשון שהכי סביר שצריך לשלול, או כדאי לשלול, זה משהו אלרגי.
כן.
עכשיו, אני גם הייתי מוריד, הייתי עושה איזה דיאטה מסוימת,
כן.
ומוריד מהתזונה את כל הדברים שהם לא טבעיים, כל הדברים שהם...
אני חושבת בדיוק כמוך, ואני כן. משתדלת לאכול את הדברים הבריאים.
בצורתם הטבעית, כן? אפילו אם את רוצה, אם את אוכלת
שנית... גבינות הרבה אני אוכלת.
כן, תנסי אפילו תנסי לא הרבה גבינות, תנסי הרבה ירקות, ואם אין לך סוכרת הספרות, ודיאטה יותר טבעית, יותר צמחונית אפילו לתקופה מסוימת, ותנסי לראות מה קורה. לא לאכול דברים מורכבים, לא לאכול אוכל מתועס.
לא, אני כן. יודעת, כן. אני כל כך בתוך
זה. לנקות טיפה את הגוף ולשתות הרבה מים.
כן, אני...
וזהו, זהו. כן.
רגע, סליחה.
את החלפת קרם פנים, החלפת סבון?
לא, אני לא נוגעת בקרם פנים, אני הכל טבעי.
לא, גם קרם פנים טבעי הוא קרם פנים. אפשר גם להיות אלרגים לדברים טבעיים. אפשר גם להיות אלרגים לדברים טבעיים.
אבל אני לא משתמשת בכלל. אוקיי, זה סבב.
אוקיי, תנסי לקחת סיבון היפואלרגני של תינוקות.
כן, אני משתמשת במוצרים רק של תינוקות. כי האור שלי תמיד היה רגיש.
אוקיי, זהו.
אז בכל זאת אני אבקש לרופא שמתמצא באלרגיות.
כן.
נכון?
כן, כן.
שאמור להיות בבית חולים.
כן, בית חולים גם. כן, בבית חולים, באופן פרטי, אז אני לא יודע איך זה הולך בקופות חולים, אבל את יכולה ללכת לרופא פרטי, לשלם ולקבל החזר דרך הביטוח המושלם, אם יש לך, אבל עוד פעם, אני לא כל כך בקי בעניינים ביטוחיים.
כן, זה לא עניין הכסף, העניין שאני רוצה לראות, אני רוצה לפגוש רופא שיפתור לי את הבעיה.
כן, אקחי בחשבון שלא בטוח שכל רופא, שהרופא יפתור את הבעיה. כי יש בעיות שאנחנו לא תמיד יודעים, אבל תמיד חלק גדול מתופעות כאלה קשורות גם לדרכי העיכול. לכן, קודם כל, לנקות את הגוף כמה שאפשר, לאכול את האוכל בצורה הטבעית, הרבה ירקות, הרבה פירות, אוכל טבעי, קטניות, אורז, דברים כאלה, ובמקביל...
אני לא נוגעת בדברים האלה.
מה את לא נוגעת? במה?
לא בקטניות ולא באורז.
אוקיי, אז אל תאכלי קטניות ואורס, תאכלי ירקות. לא ארוחים. אבל איזה חלבון, מה את אוכלת? אז איזה חלבון את אוכלת?
גבינות, ביצים וקצת מאוד עוף.
אוקיי.
בשר של עוף.
100%. אז בואי תנסי ותראי.
בסדר.
אוקיי, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, פרופסור, תודה רבה לך.
כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
עם חנה.
שלום חנה. בת כמה את חנה?
וואי, אני לא מאמינה, אבל אני בת 80.
אוקיי.
היום לא מתרגשים מהגיל.
80 של היום זה, בוא נגיד, זה 40 של פעם.
קניתי.
כן.
בלי ויכוח.
לא, אני אומר את זה גם על עצמי, אז זה בסדר. כן, חנה.
בסדר גמור.
כן, חנה.
צרת רבים חצי נחמה, אנחנו.
בדיוק. למרות שאומרים שצרת רבים נחמת טיפשים, אבל במקרה זה טוב להיות טיפש.
כן. פרופסור, רציתי לשאול אותך. אני מאובחנת עם בקע שרעפתי גדול.
כן.
הוא עושה לי שמות. אני מייצרת כל הזמן, אני חושבת, אמרו לי שזה מהבקע, דבק לבן צמיגי בצורה מוגזמת. כל הזמן אני צריכה, סליחה, לירוק את זה מהגרון, או לקנח את האף, העיניים נוזלות. זה מביא אותי להתקפות של שיעול עם גירוי בוושת, שזה כמעט עד הקאה.
בדקו לך הליקובקטר?
בבקשה?
בדקו לך בדיקה להליקובקטר?
אני חושבת שכן, אני לא בטוחה. אני לא בטוחה.
עכשיו,
אבל אני מטופלת בגסטרו ברמב״ם.
כן.
ואני מקבלת כבר כמה שנים נקסיום, 20 בבוקר, 20 בערב. עכשיו, לפני חודש, לדברי רופאת המשפחה שלי, קיבלתי איזשהו משהו ויראלי, וההפרשה שלי הפכה למוגלתית בכמויות מסחריות. הלכתי פעמיים לרופא כי השתנה לי הכל. גם היום כשאני מדברת איתך, אני, זה לא הכל שלי. אני כן. מאוד צרודה, וזה כבר מעל חודש. הנזלת המוגלתית חלפה, אבל ממשיכה ההפרשה הצמיגית הלבנה הזאת. ואני לא מצליחה לחזור לקול המקורי שלי.
האם יכול להיות שההפרשה הלבנה הצמיגה שלך לא נובעת, לא נובעת מהקיבה, אלא נובעת מהאף, שיש לך מה שנקרא נזלת אחורית?
יכול להיות, אני משתמשת בפלקסונז. כן. אני לא יודעת אם זה נוזלת או... אני חושבת, זה נראה לי שזה מגיע מאוצה הוושת.
מה אומר רופא אף אוזן וגרון?
עוד לא הייתי, רק קבעתי תור, אתה יודע, היום מחכים...
אז צריך לקבוע, צריך לראות, אני אגיד לך למה. כי בדרך כלל, אם זה בא מהקיבה, אז זה מופיע בדרך כלל יותר בבוקר, אחרי ששוכבים, וזה מופיע, וזה גם שיעול, זה מופיע עם שיעול, ששיעול מעלה את זה למעלה.
כן.
אבל מה שאני אומר, הוא לא נכון, הוא לא נכון תמיד, אבל לרוב.
תראה, עכשיו. אני, בגלל שזה נמשך כבר שנים, אני גיליתי שאני אלרגית לגלוטן, לקמח, למוצרי כן. חיטה, שעורה,
אוקיי.
כל מה שכרוך בזה. כשאני אוכלת משהו עם קמח, ההפרשה ממש מוגברת.
יש לך את התשובה?
כן, אני נמנעת מגלוטן.
אז תמנעי בצורה קיצונית לתקופה מסוימת, ותראי, כי תראי, בקע שרעפתי גדול לכשעצמו, יכול לגרום לצרבות. יכול לגרום לחומציות יתר. החומציות יתר יכולה לעלות ולגרום לשיעול. או יכולה, כן, יש לך את זה. אבל נדיר, נדיר, נדיר שהיא תגרום לריר או למיוקוס, או להפרשה, צמיגה, לבנה, בגרון, זה די נדיר.
עם הרבה קצף, כן.
עם הרבה קצף.
לבן לבן, כן.
זה יותר מתאים לבעיה שקשורה לאף אוזן וגרון, לנזלת אחורית, למצב אלרגי, לדברים האלה.
מה עושה במצב כזה?
אם זה זה, אז לוקחים טיפולים נגד אלרגיה.
הפלקסונזה זה לא מספיק?
פלקסונזה זה מקומי, זה בספרי את מקבלת את זה.
נכון, כן.
כן, כן. זה לא תמיד מספיק. ואם את לוקחת את זה הרבה זמן, אז יכול מאוד להיות שזה גם לא יעיל.
לא אפקטיבי, כן.
כן? כן.
הבנתי, אז אתה חושב שהכתובת היא אף אוזן גרון.
קודם כל, כן. הוא גם יוכל להסתכל בלוע, ולראות כן. בלוע, הוא גם להכניס סיב ולראות בלוע, אם מדובר בגירוי חומצי, האם זאת חומציות יתר שעולה ומגרה את הלוע, כי לפעמים מה שעולה מלמעלה זה חומציות. למרות שאת לוקחת שני נקסיום של 40 מיליגרם ביום, אני מניע 20 ו-20 זה 40 מיליגרם.
זה מספיק?
תראי, זה כמות יפה. זאת כמות יפה. עכשיו, אם חומציות עולה למעלה, היא מגרה את הלוע. גירוי של הלוע יכול לגרום להפרשה, יש שם דלקת. אז הוא יוכל לראות את זה. אז יכול להיות שהוא יציע לקחת בייעוץ עם רופא גסטרואנטרולוג 80 מיליגרם, או להחליף את הנקסיום לתרופה אחרת. כן.
בכל אופן, הכתובת היא אף אוזן גרון.
כתובת הבאה. עכשיו, יכול להיות שהבאה תהיה עוד כתובת.
הבנתי.
אולי גם אלרגולוג.
זה כבר ראיתי הרבה פעמים, ולא. לא מצאו פתרון, עשו לי כל מיני טייסטים.
כן.
כן. טוב, תודה רבה לך, פרופסור.
בבקשה, חנה, בבקשה.
יש לי עוד.
כן, בבקשה. אוקיי, רבותיי, עוד מעט אנחנו נגיע לרביע האחרון של התוכנית. אני מזכיר לכם שמי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, חזרנו, מי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה. עם מי אני מדבר?
אילנה,
ב-71. כן, אילנה, אני איתך.
יש לי מחלה CMT, שזה
שרקומה ריטוס, כן.
אני רוצה לעשות חיסון נגד שלווקת חוגרת, ואני יודעת שקיים קשר סטטיסטי בין קבלת חיסון לבין הופעתה של תסמונת גיליאן ברה. ובגלל ששתי המחלות האלה הן פוגעות במערכת הצבים היקפית, אז אני חוששת לעשות את החיסון. יכול להיות שבמקרה שלי, אולי לא כדאי לי לעשות את החיסון הזה. מה דעתך?
תראי, הסבל שכרוך בשלווקת חוגרת כשחולים במחלה, בעיקר ככל שאנחנו מתבגרים, הכאבים הם יותר עזים ונמשכים לתקופה יותר ארוכה, הוא כל כך גדול שקשה לתאר אותו. אני גם כמומחה בנוירולוגיה וגם כמומחה בטיפול בכאב, נתקל באנשים שהיסורים הם בלתי מובנים, בלתי מוכרים אפילו. אז אני מאוד בעד חיסונים. עכשיו, הסיכוי לקבל תסמונת ג'יליאן ברה, פולירדיקולונויריטיס, מה שאנחנו קוראים, בגלל חיסון קיים, אבל ממש 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 זניח. אז אני לא, אני, קשה לי להציע לך, את יודעת, אם את תהי אחד ממיליון שמקבל את הגיליאן ברה, אז אוי ואבוי, את תגידי. למרות שגיליאן ברה היום זו מחלה שאנחנו מתגברים עליה, ואנשים שורדים איתה, זה לא מחלה שמתים ממנה, אבל באמת יש אנשים שנשארים עם נכויות קטנות. אין לי תשובה, אין פה תשובה חכמה. אנחנו היום לפעמים נותנים לחולה להחליט בעצמו ולקחת את האחריות על עצמו. מה אומר הנוירולוג שלך? או שלא שאלת אותו?
אני שאלתי, לא הייתה לו תשובה.
כן, כי את מבינה מה הבעיה, זאת בעיה, בעיה של מזל. אני לא חושב ש... בואי נגיד, הסיכוי לקבל גיליאן ברה מחיסון קיים, והוא מאוד 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 קטן.
כן, לפי הסטטיסטיקה זה 6 מקרים למיליון.
כן, אפילו פחות אני חושב, אבל יכול להיות.
כן,
משהו כזה, פשוט... משהו כזה, 5 עד 6 מקרים למיליון, זה it makes sense, כן.
אני אבל... חשבתי שאם במקרה אני אקבל את זה, ובגלל שיש לי CMT, אז זה יהיה קטלני, כי בגלל ששתי מחלות זה פוגעות
בשרירים.
בשרירים, כן.
כן, כן, שתי מחלות שפוגעות במערכת העצבים ההיקפית ובשרירים, ההגבלה תהיה גדולה, אבל... את יודעת, אם היית אישה דתייה, הייתי מציע לך להתייעץ עם הרב. לא, אני לא צוחק. אני באמת לא צוחק. אבל אני לא... אף אחד לא יכול לקחת את האחריות לכאן ולכאן. אני... בואי נגיד ככה, אני חושב, למרות שהמחשבה שלי היא יכולה גם להיראות כטיפשית, כי אני לא באותו מצב, שאם לי היה CMT, שרקום הריטוס, אני, והייתי במצב כזה, הייתי מקבל חיסון. גם היום החיסון הוא חיסון מומת, ולא חיסוי חי מוחלש, והסיכוי הוא יותר קטן, אני חושב אפילו. אין פה תשובה רפואית, את מבינה? התשובה היא תחושה, ולכל טיפול רפואי, לכל חיסון, לכל ניתוח, לכל כדור, יש פוטנציאל קטנטן של נזק. השאלה היא לעשות את השיקול מה מסוכן יותר, או מה עדיף, התועלת או הנזק. כלומר, מה מסוכן יותר. ואני חושב שבמקרה כזה, מסוכן יותר לאור זה שגם מתבגרים, והשנים מתקדמות, ואם הגיל מערכת החיסון יורדת, אני חושב שעדיף לקבל את החיסון, אבל אני לא יכול להמליץ.
אוקיי.
טוב, אילנה.
כן. אוקיי, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. כן, זו דילמה, זו דילמה. יש ברפואה לפעמים הרבה דילמות, כי האישה שסובלת עם מחלת שרירים, ויש לה בעיות בשרירים, ואם תהיה חמרה בגלל סיבוך נדיר, של חיסון אצלה דווקא, אז יכול לגרום לכך שהנזק והנכות היא הרבה הרבה יותר גדולה. טוב, בואו נמשיך. מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, זה אני?
כן, כן, זה אתה.
היי, שלום, זה אתה, פרופסור.
זה אתה וזה אני, כן.
כן, נעים מאוד. שמי נגיד היה אביגדור?
כן. ובן כמה אתה?
אני בן 57 בקרוב, אני רוצה להתייעץ בנושא אחד מרכזי, ואם אני אשאר לי זמן, אני...
אוקיי, בבקשה. בבקשה.
קודם כל, אני לא אדם רגיל, אני אהיה נכה.
כן.
והפכתי לנכה לפני 11 שנים בערך, קצת יותר, בעקבות נפילה מגובה רב מאוד, ונפלתי, כמו שאומרים, נפלתי על התחת, סליחה על הביטוי, אבל זה
מה שקרה.
זה מה שקרה, ונפגעתי בכל רחבי רצפת האגן. עכשיו, אז היציאות שלי הן ידניות, אני מצנתר וגם...
כן.
עכשיו, יש לי...
רק נסביר, רק אני רוצה להסביר למאזינים, שבגלל הבעיה של המערכת העצבים באגן הקטן, אז אין לך יציאות והפרשות אוטומטיות באופן טבעי, אלא אתה צריך לצנתר, לנקז את עצמך באופן מכני בעצמך. אוקיי.
נכון. כן. איפה הייתי? עכשיו, כן, המזכה אמרה לי שלא להזכיר בתי חולים.
נכון, אנחנו לא מדברים על בתי חולים, לא על רופאים.
כן, אני מדבר על מכון, נו, מרפאה, חוץ...
מרפאת חוץ של בית חולים, איקס,
לא משנה. בית חולים איקס, כן, יש מה רופאה, שהיא הייתה סגנית מנהלת ה... המחלקה הנוירולוגית, שם הייתי מאושפז הרבה זמן.
כן.
ובכלל הייתי, בהתחלה הייתי הרבה זמן, על הקסקס הרבה זמן, בין חיים ומוות.
ברור.
עברתי הרבה, לא מעט, עברתי גם הרבה ניתוחים. עכשיו, מה שהייתי אצלה פעם אחת, ואיבדתי את התניה שהיא נתנה לי, וזה, לא יודע, וקשה לי למצוא את השלוב. עכשיו, אני שואל, אצלה התלוננתי, לא התלוננתי, שאלה אותי, יש לי טיפת דם כשיש לי את היציאה, שאני רוצה, כמובן מדובר בבאול מובמנט.
כן, ברור, בפעולת המעיים.
כן, כן. אז התשובה היא הייתה, כן, שיש טיפה, ממש טיפה, שרק באיזה צבע. אמרתי, זה צבע, לא יודע, אדום, חום כזה. אבל זה ממש קטן היה. באחרונה, אפילו היום,
אני רואה שאתה מוסך, תסגור את תענה לטלפון ותסגור אותו. כן, תענה, אנחנו נמתין כמה שניות. כן, 100%.
עכשיו, היום אפילו למשל, אני ראיתי יותר דם. ועכשיו עוד נקודה אחת שהיא חשובה, באותו עניין, שזה, יש לי הרבה פעמים עצירות של שבוע, אני לא מצליח לעשות שבוע, ולפעמים זה יכול להיות אפילו עד 3 פעמים ביום. זה משגע אותי, וזה גם מצחיד אותי.
אז אחרי שיש לך עצירות...
זה חשוב אותך, כן.
אחרי שיש עצירות, ואחרי שיש לך שלשול, אז יש לך עצירות, אתה לוקח משהו, ואז יש לך שלשול.
אין לי שלשול, אין לי שלשול בכלל.
יש לך עצירות.
זה בעיה פוכה, כן, כן, בדיוק.
אבל אתה אומר שלפעמים יש לך כמה יציאות ביום.
אבל זה לא שלשולי.
לא, אוקיי. אוקיי, כמה יציאות ביום הם בגלל שאני מניח שאתה לוקח ערב קודם, אתה לוקח ערב קודם משהו לריכוך פעולת מעיים או לא?
לא, 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 לא,
לא.
אוקיי. יש משהו שנקרא, אני יודע, נורמלקס.
נורמלקס זה לריכוך פעולות המעיים.
כן, פעם הייתי לוקח את זה, אבל היום לא.
היום לא, אוקיי. אז תשמע, מה שיש לך זה כשיש עצירות, לפעמים העצירות, בעיקר שאתה לא מרגיש טוב, התחושה שלך באזור פי הטבעת היא יותר חלשה, נכון?
לפעמים חלשה יותר, לפעמים חזקה יותר, בקיצור היא לא נורמלית.
היא לא נורמלית, התחושה אני מדבר, מה שאתה מרגיש. ולפעמים כשיש עצירות, כשיש עצירות יכולה להיות פציעה באזור פי הטבעת, שיש דם, אני מניח שאתה רואה את הדם או את ההפרשה על הנייר, נכון?
על הנייר
או
על
הסדיניה
שאני משתמש
בה. או על הסדיניה שאתה משתמש בה. אני, תשמע, אני הייתי מציע לך, לא דחוף ולא בהיסטריה, לקבוע תור לפרוקטולוג. פרוקטולוג זה רופא...
זה צריך להיות פרוקטולוגי, פרוקטולוג נוירולוגי, אני חושב, אני...
לא, לא, הבעיה היא...
רגע, רגע, פרופסור, שנייה, אני חושב שנפגעתי גם בחלחולת, ועשו לי איזה פעולה, השתילו לי משהו, אני לא יודע, כי עובדה שתמיד יש לי יציאות קשות.
תראה, אני לא יכול...
נדיר ביותר שיש לי משהו יותר רע.
אני, אם אתה לא יודע, אני בוודאי שלא יודע.
אני זוכר שכן.
אבל בוא נגיד, גם אם כן וגם אם לא, יש לך פגיעה בכל מערכת העיכול התחתונה, ויש לך עצירות, והעצירות יכולה גם לפצוע לפעמים בזמן היציאה את פי הטבעת. עכשיו, אנשים עם פגיעה באזור שלך, באזור העצבוב, גם מרגישים, התחושה שלהם בפי הטבעת, לרוב, היא יותר חלשה. ואז אתה יכול לפצוע את עצמך מבלי שיהיה כאב חזק. ולכן אני מציע ללכת לפרוקטולוג, שיסתכל, לא צריך פרוקטולוג נוירולוגי. כל פרוקטולוג יראה אותך, יראה איך האור מסביב לפי הטבעת, יכניס אצבע ויראה אם יש תחורים פנימיים או אין תחורים פנימיים, אם יש פיסורה או אין פיסורה, ויוכל להתייחס לפי הטבעת כבעיה הזאת, ולהגיד לך, לא צריך, אין דבר כזה פרוקטולוג, יש דבר כזה של פרוקטולוגים שהם מומחים גם בנוירולוגיה של הספינקטר, אבל זהו. בסדר?
באותו מכון שהזכרתי קודם.
כן, אז תבקש שיפנו אותך לפרוקטולוג.
אני אעשה לי תוך קשר עם הרופא. אוקיי, עוד שאלה, אפשר?
לא, לא, כי יש לנו עוד מאזין אחד, ואני חייב לסיים. פעם הבאה, בשבוע הבא. כן, מי האחרון שלנו להיום? הלו?
הלו.
כן, שלום.
שלום לך, פרופסור. שמי אבי אליאל, אני בן 79.
כן, מה השאלה?
השאלה שלי היא נוגעת לקשר בין עין למוח.
כן.
אני עברתי לפני שנתיים ניתוחי קטרקט. עין ימין עברה מצוין, אחרי יום ראייה פרפקט 6-6, אך הגיתי חודש, הלכתי לעין שמאל, פגעו לי והגרעין נפל לגלגל העין, למחרת ניתוח נוסף, סידרו את זה.
אותו, כן.
אחרי חודש התנתקה הרשתית לגמרי, בחירום ריתחו לי את הרשתית עם לייזר,
כן.
וחיכיתי חודש, חודשיים, לאט לאט נרפתה העין, אלא שהייתה לי בצקת גדולה, ואחרי זה קרום, עשיתי עוד שני ניתוחים.
כן.
מה שאני שואל, הרשתית, אני בעצם הראייה של עדיין שמאל, היא לא ישרה, יש קו עם הקרומיות כזאת של המקולה, אני חושב. אני לא יודע, זה מה שהבנתי. בכל מקרה, כרגע אני טיפלתי דרך החלפת משקפיים כבר מספר 4 בתהליך של הריפוי. ואני שואל אם שתי העיניים בגלל ראייה אחרת משפיעה על היציבה. בעיקר כשאני מסתכל למטה לרגליים, היציבה
יכול להיות.
השתנה.
יכול להיות, אבל בדרך כלל מתרגלים לזה. למה הדבר דומה? הדבר דומה, יש לנו עוד שתי דקות אז אני מזדרז. הדבר דומה לאדם שהולך בפעם ראשונה עם משקפיים מולטיפוקליות, ואז הוא צריך כאילו להוריד את הראש כדי לראות את הרצפה, והרבה אנשים שיורדים מדרגות רואים את זה מעוות. עכשיו, הראייה שלך בעין אחת שונה מאשר בעין השנייה. אז יכול מאוד, אז יכול מאוד להיות שזאת הבעיה שלך. ובדרך כלל המוח, לומד עם הזמן לתקן את הדברים האלה, אבל אני לא יכול לדעת בדיוק מה פגם הראייה המדויק, זה רופא העיניים שלך יוכל להגיד לך בצורה יותר טובה ממני.
כן, אוקיי, אז אני בתהליך, עושה כל
אבל,
הזמן...
אבל מתי זה היה הניתוח האחרון?
לפני, בוא נגיד, שנה וחצי.
כן, היה כבר, המוח היה אמור,
לא,
המוח
זה,
כבר
זה,
היה אמור
זה,
ל...
כל
לזה.
כך הרבה זמן שהייתי כן. מניח כן. שהמוח איכשהו מתרגל.
כן, אני צריכים לדבר עם רופא העיניים, אני מניח שיש עוד סיכוי שהוא יתרגל, אבל אנחנו חייבים לסיים, כי טוב. יש לנו כבר את האות ברקע, תודה לך. וזה הזמן להגיד תודה למאירה פרץ וליאור שד משפיצר שעורכים ומפיקים את התוכנית, לאליעזר בן יהודה אחראי על הלייב, לאחיה כהן שאחראי על הדיגיטל, לסתיו קורנס שאחראי על השידור ב-103 FM ולמיטל נברו ב-104.5 FM, לכם המאזינים שהייתם איתי, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, אחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו וברדיו צפון, זוהר צפוני, להתראות שבוע הבא באותו מקום באותה שעה.